אתם מאזינים לצועק מול עולם שקט. הפודקאסט שיעזור לכם להבין איך לגרום לאנשים להקשיב לכם. יוצרות מיתר ינאי, תמר בראל, ספיר דביר והילה מגרלי.
כמה אנשים אתם מכירים שנולדו עם כישרון אומנותי? כמה מהם לקחו את המתנה הזאת צעד אחד קדימה כדי להשמיע את הקול שלהם ולהביא למרכז הבמה סוגיות חברתיות שלא תמיד זוכות להגיע לאור הזרקורים. התוכנית שלנו עוסקת בשאלה איך מייצרים קשב. איך גורמים לאנשים להקשיב לנו? השאלה הזאת אין תשובה ודאית אחת, אבל מה שבטוח ששימוש באומנות היא אחת מהן. בפרק של היום נציג לכם את מוחמד נעמה, ניצן מינץ ועמית אולמן. שלושה יוצרים שמשתמשים בכישרון שלהם כדי להפיץ מסרים ולהביא לשינוי בחברה. האומנים. צועק מול עולם
שקט. אני מוחמד, ערבי אמיתי ולא תימני שנסחף, אל תסתכלו עליי ככה. גם לא נורווגי שזוף. לא. יש פה ערבים או שאני עוד פעם מיעוט? לא יודע, לא יודע, עלי גזענים. כולכם הסתכלתם עליי, הוא בינתיים מסתכל על התיק. לא אכפת להופעה הזאת. על הזין של ההופעה הזאת. מוחמד נעמה, ערבי מוסלמי ישראלי, בן 29. גדלתי בכפר ביר אל-אסד, שזה מול כרמיאל, אבל אני גר במרכז מעל השנה הזו, 11 שנה. תמיד הקומדיה עסקה איתי, בכל נושא עם זה, בית ספר, חברים, משפחה, לא משנה. אפילו בהלוויות, היה לי קצת קומדיה שם. קודם כל זה נושא שאף אחד לא יכול לגעת, כאילו, נוגעים בו בדרך עקיפין, לא באמת נכנסים משם. כי נגיד סטנדאפיסט יהודי שיספר בדיחות שאני מספר היום, זה חשב לגזעני על. אני יכול להגיד המון דברים שאף אחד לא יכול להגיד. כאילו, אף נגיד, יהודי לא יכול להגיד, ערבי כן יכול להגיד.
אנחנו, הרקיחות, חוזרים על גחון למים האחורים של ילדותנו. אנחנו, בעלי המפרקים השבורים, חוזרים הביתה. אנחנו, בעלי העצמות הרכות והגפיים המגוידים. עוד כמה צעדים ואנחנו כבר שם. ניצן מינץ, בת 29 טריה, משוררת ויזואלית, אישה. התחלתי לעשות את השירה הויזואלית שלי כשהייתי בצבא, אזור גיל 19. עברו 10 שנים מאז, ואני ממשיכה לפתח את התחום הזה ואת האומנות הזאת. התחלתי כי אמנית גרפיטי, בגלל שבהתחלה הייתי לוקחת טוש, חוזרת הביתה בלילה, פשוט מקשקשת ועושה ונדליזם ועושה גרפיטי.
גבירתי הבוהמה, מה את קופצת על מרים עם מילים גבוהות כמו צנזורה וחופש ביטוי? למה לא להודות שמראש לא היה לה למריומה שום סיכוי?
מופעים רבים יערכו בכיכרות וברחובות, אחד מהם משתייך לז'אנר שנקרא פואטרי סלאם, שירת רחוב.
פואטרי סלאם זה בעצם פורמט של ערב שמאגד בתוכו אומני ספוקן וורד שמתחרים אחד בשני בכדי לזכות בזכות המילה האחרונה.
אני עמית אולמן, שם הבמה שלי זה פדרו גראס. אני שחקן, במאי, משורר, כותב, מוזיקאי, ובכללי מספר סיפורים. נחשפתי לסגנון ספוקן וורד או שירה דבורה בגיל 17. הייתה לי אז להקת ראפ, ונדלקתי על זה שיש מישהו שעושה ראפ, אבל הוא נורא עמוק, והוא גם מאוד משחק עם המקצב. נורא נדלקתי על הרעיון הזה, שיש פה משהו באמת עמוק עמוק אומנותי. ראיתי מישהו פתאום שיש באמת שירה גבוהה, אבל מוגשת קצת בסטייל, בפסון הראפרי, שזה גורם לזה להיות, פתאום ליצור איזה עולם נורא מגניב, נורא מעניין ונורא שובר מוסכמות. ושם אני הדלקתי.
שלושת האומנים ששמעתם אמנם פועלים בתחומים שונים, אך לכולם מטרה משותפת אחת. הם רוצים שיקשיבו להם. מוחמד הוא סטנדאפיסט ערבי, שבאמצעות ההומור מנסה לגשר על הפער בין יהודים לערבים. ניצן, משוררת רחוב, שמציגה את שיריה באמצעות גרפיטי על קירות ברחובותיה של תל אביב. ועמית, שחקן, במאי ויוצר ספוקן וורד, שבין פעילותיו מופיע על במות הפואטרי סלאם.
פעם ראשונה, אני חושב שממש הופעתי נטו עם קטע ספוקן וורד, זה היה שלמדתי בניסן נתיב בירושלים, ושם היו לנו ערבי במה פתוחה, ובאתי, עליתי עם שיר שכתבתי, וזאת הייתה חוויה מאוד מיוחדת, כי הרי שפתאום התחברתי בצורה מאוד אחרת ללעמוד על במה, זה היה רגע מאוד קדוש מבחינתי. מצאתי לי איזושהי פינה שאני מבין אותה, אחרים לא מבינים אותה, או לא מבינים מה אני עושה, אבל אני יודע שזה עובד, הרגשתי שזה עובד, שאנשים באו אליי אחרי זה, ומשם פחות או יותר באמת התחיל המסע שלי לסגנון הזה.
המופע המלא הראשון שלי זה היה ב-2013 במרכז פרס ביפו. הקהל היה מעורב, ערבים ויהודים. שנייה לפני העלייה, או 5 דקות לפני העלייה, מגיעה אליי המנהלת ואומרת, לא ילחיץ אותך, אבל אתה תופתע ממישהו בקהל. כאילו יש מישהו חשוב מאוד שיגיע. לא אמרה לי מזה. אחרי רבע שעה אני ביקשתי מהתאורן להעיר את הקהל, סתם כדי להכיר את האנשים שנמצאים. הוא מעיר שורה 5, יושב שימון פרס, הבת שלו, וזה 20 יועצים. נשיא המדינה עוזב מדינה שלמה, ויושב שורה 5. קודם כל עצרתי את המופע כי הייתי בילד, כי הייתי, לא ידעתי מה אתה עושה פה, מה הקטע, כאילו, אתה בן 90, גם ככה יש לך אלצהיימר, אתה לא תזכור את הבדיחות. וגם כאילו, what the fuck, מה אתה עושה? שם הייתי בלחץ אטומי, כאילו. שם הבנתי שוואלה, כאילו, יש משהו במה שאני עושה, אני לא סתם עושה את זה כנראה. אם הוא הגיע, אני לא סתם עושה את זה. לאחר המופע, ישבנו בחדר שם, בחדר האומנים, והוא גם הוא נרמז, ואמר לי משפט כאילו, תמשיך. שם הבנתי שאני יכול באמת לשנות המון, וזה מה שאני עושה.
אני זוכרת ממש טוב שלי לפיד פרסמה בעיתון תמונה עם העבודה שלי, והיא החמיאה על הדרך שבה אני עושה את זה, וקרא לזה מקורי, וזה היה רגע מאוד משמעותי בשבילי, כי אם עד עכשיו עשיתי מעשה שהוא כזה בשביל עצמי, אז פה הבנתי שכנראה רואים את מה שאני עושה, וש... אני חייבת להשתפר, ויש משמעות למה שאני עושה גם מבחינת אנשים אחרים, ואם יש אנשים אחרים שמסתכלים על זה, אז כדאי מאוד שיהיה שווה להם גם לראות את זה. היה חשוב לי לדבר על העניין הזה של הנשים בתוך הסצנה הזאת, זה משהו שהוא מאוד בוער ורלוונטי לי. העניין הזה לגבי נשים זה כל כך משליך על הכלל, זה לדבר בתור אישה, זה לכתוב בתור אישה. אני לא מעוניינת לצעוק פמיניזם בפנים, ושהטקסטים שלי יהיו על זה שנעשה עוול לנשים. אני מעוניינת דווקא הפוך. אני מעוניינת להיות האישה שכותבת בתור אישה, ולעשות את האומנות שנחשבת אולי לגברית. זה העניין איתי. זה מה שאני אמשיך לעשות גם. זאת הצעקה שלי, אפשר לומר.
הלכתי לעשות תעודת זהות לא מזמן, אני ידעתי תעודת זהות, אני מגיע לשם, אני אומר לו שלום, אני רוצה לעשות תעודת זהות, הוא אומר לי, אוקיי, אין לי בעיה להכניס אותך, אבל תביא לי תעודת זהות. מה? לא, אני באתי לעשות תעודת זהות, הוא אומר לי, אוקיי, אין לי בעיה להכניס, אמרתי, נו, אמר לי, תביא תעודת זהות. התחלנו להתכסח, רבנו, הכל בכיף מכות, אבל אחרי זה העבירו אותי למיון, אבל גם שם לא נכנסתי, כי אין לי תעודת זהות. עלי גזענים שבא לך להתאבד באמא שלי. פעם מתחילת ההופעה. כאילו אחרי כל בדיחה יש מסר. כשאני אומר, עברתי לתל אביב ויש, ומצאתי שיש הרבה הבדלים בין ערבים ליהודים, זה כבר, זה המסר, יש הבדלים בין ערבים ליהודים. עכשיו בואו נפרט את ההבדלים האלה, שם הבדיחות. שחבר'ה, סבבה, אנחנו שונים. לא חייב לסנוע בעינם כי הוא שונה ממני. כל מיני גורמים או אנשים שלא מסכימים עם הדעות שלי או עם הסטנדאפ שאני עושה. קודם כל אני עונה להם בשיא אנון שלנטיות, כאילו. שחד שלח לי, אפילו שמתי את הכתבות שלו, אומר לי, וואה, אתה חושב שאתה מצחיק, כאילו? אמרתי לו, כן. אז אומר לי, וואה, אלוהים נותן לנו מכות בגלל אנשים כמוך. אמרתי לו, וואלה, אם אני אשם, אז שיזיין אותך. כאילו, מה הקטע, איך? אלוהים נותן לכם מכות. כי אני מספר לך בדיחות, זה מה... זה טמטום כל כך גדול במשפט כל כך קטן שלא הצלחתי להבין.
הרבה פעמים אני מרגיש שאני צריך למחות דווקא לטובת הרוב הדומם, הרוב שלא שומעים אותו. לפעמים כזה לצאת להגנתם כנגד כל מיני מחאות שהן מאוד כוללניות. זה מה שהרבה פעמים המחאה שלי. אני מגדיר את עצמי כמישהו שציני, אבל רק על הציניקנים, ומורד במרד. הרבה פעמים חשבתי, האם מה שאני אומר כאן הוא משהו שאני יכול לעמוד מאחור בצורה מוחלטת. אני מאוד חשוב לי להיות נאמן לאמת ולא להגיד משהו שאני לא באמת חושב, לא להיות דמגוג. לא להגיד מילים סתם בשביל שהם ישכנעו, בשביל שהם ייצרו את הפרובוקציה שאני רוצה, לא.
3 התחילו בתור יוצרים שרק רוצים לעשות את מה שהם הכי טובים בו. אבל מהר מאוד הם הבינו שהאומנות שלהם לא עומדת רק בפני עצמה. יש לה אפקט נוסף. היא יכולה להשפיע, ליצור עדים ולעורר שינוי.
אני חושבת שצריך קצת מאמץ וקצת זמן כדי ליהנות מהעבודות שלי, ולא לכל אחד יש זמן וסבלנות ואנרגיה, לעומת ציירים שאתה יכול לאהוב או לא לאהוב, אבל את הציור אתה כנראה תראה בבת אחת ותאבד את זה יותר מהר בעין, ותיקח מזה מה שתיקח, לעומת טקסט שצריך אשכרה עכשיו לקרוא ולהתעמק בזה. אחד לא רואה, שני לא רואה, שלישי לא רואה. עשירי קורא, זה פשוט רואה את עצמו. כשהוא רואה את עצמו, הוא בהלם. כי לשנייה אחת הוא לא לבד. לרגע אחד, קטן, הוא ביחד עם בן אדם, וזה מאוד משמעותי לו.
אני לא מכריח אנשים להקשיב לי. כאילו, לא בכוח אני עושה את זה. הכל טוב, בוא, בכן, בהומור. את יוצאת למועדון סטנדאפ, ליהנות, נקודה. פשוט האווירה, הסביבה נוחה לך, מרגישה טוב, את תקשיבי לכל דבר, אפילו להרצאה של היטלר, איך אני איתך. כי נוח לך. שכיף לבן אדם, הוא יקשיב. ברגע שאתה מתקרב מבן אדם ואתה כבר התחברת אליו, אתה יכול להעביר כל מסר שלך. אני יכול לעמוד מולך עכשיו ולריב איתך. להפך, אנרגיה שלילית. את לא תקשיבי לי, תציע עליי, לא עשינו כלום. סתם רבנו, בזבזנו זמן, בזבזנו אנרגיה, בזבזנו מחשבות.
תראי מה קרה בוהמה. אמרתי פה מירי רגב, ורוב האנשים פה היו בטוחים שאני אדבר נגדה. למה? מי אמר? כי מה? כי זה מה שאומן אמור, כי כך בכותרות, כי זה מה שכולם, כי יש אותנו, ויש אותם. גברתי הבוהמה, איך זה שאת חולה בכל המחלות שאת מדברת נגדן? ואומנות לא צריכה להיות מקורית. לפתוח את הראש, להפתיע, להביט, לדעת שהכותרת תמיד משקרת ושאין אמת אחת, אז למה דווקא היא תקועה על אותו תקליט ואומרת בדיוק את מה שהיית מצפה, כי בינימת בוהמה את. איבדת את זה קצת.
היא לא מעניינת אותי כל כך. באמת לא מכיר את מירי רגב, אני פשוט רואה את התופעה. אני בא לכל מיני אירועים פה בתל אביב, אירועים אומנותיים וזה, ומדברים סביבי מאוד רע על מירי רגב, ואני לא מעז להגיד, רגע, אבל מה היא עשתה? למה אתם כועסים עליה? כי מה? ואם אני כן שואל, אני מגלה שמהר מאוד, אנשים חושבים ככה, כי חברים שלהם חושבים ככה. כי עוד אנשים אומרים, על זה אני בא להצביע. אני לא באמת מכיר או יודע מה היא עושה, אלא אני רואה בצורה מאוד פשוטה שיש צביעות.
היה רגע מאוד מאוד חשוב בתוך העשייה שלי בשנים האחרונות, ששינה מאוד את הנקודת מבט שלי על לגבי איך אנשים תופסים את האומנות שלי. זה מאוד ייצב אותי מהשלב הזה. כתבתי על קיר שפונה לסרסורים, זאת אומרת, יש כיכר תנועה ויושבים שם סרסורים שהביטו על אנשים שעובדות שם בזנות, ובאתי בשעות שהם לא נמצאים שם וכתבתי את הטקסט. הם מאוד מאוד התעצבנו מהטקסט, שהם הבינו שהוא מופנה כלפיהם, והם מחקו אותו. כנראה זה הציק להם מאוד, שזה מול הפנים שלהם. וזו הייתה נקודה שהיא מאוד מאוד הייתה חשובה לי, בגלל שזכיתי לשמוע על מקרה שבו הטקסט שלי התניע פעולה שכנראה חדרה לבן אדם לתוך התודעה ושינתה אצלו משהו. לא חושבת שזה שינה אצלם שום דבר באמת, אבל התניע בהם משהו שגרם לפעולה.
היה לי לפני כמה שנים הופעה בתל אביב, ואני מדבר עם קהל. מגיע לי מישהו, שואל אותו מה שמך ענה ומאיפה אתה, אמר ירושלים, ואמר לי אחרי זה, זה משפט מה זה כל הערבים מחבלים עכשיו? הוא לא אמר את זה בצחוק. את מרגע, את יכולה להגיש בטון דיבור, זה כבר לא היה צחוק. גם אני וגם הקהל הבין את זה. קודם כל, עצתי את המופע כאן. ובאתי לה, כאילו, התחלתי לדבר איתו אישית, לא קשור לבדיחות. בוא נראה מי אתה, מסתבר שהוא בן אדם אוהד ביתר, חרדי גם, אוקיי? בצבא הוא בגולני, אני זוכר את זה טוב מאוד, כאילו. כל הסיבות להרוג אותי, כאילו בשבילו הוא גדל כבר בחברה מסוימת שאני בשבילו אמור להיות מתחת לאדמה, נקודה. גם אם לא עשיתי לו כלום. הקהל קודם כל היה בשוק. הם חשבו שכאילו אני אפגע ויר... לא, ממש לא. אחרי זה רבע שעה שיחה, הבן אדם קם וחבק אותי. זה שאני בשבילו לפני רבע שעה הייתי אמור להיות מתחת לאדמה. מבחינתי שיניתי. זהו, לא צריך יותר מזה כאילו.
אלוהים פתח חשבון בג'ימל. בקטע של לרדת אל העם, אז הוא נרשם תחת השם גד. אלוהים הכל יכול. הוא לא חשד שיש כבר משתמש כזה אחרי הכל, אלוהים יש רק אחד. השם גד היה תפוס. גד אחד, גד שתיים, גד שבע, אלוהים אלפיים, אדוני צבאות, אלה השכינה, אבינו שבשמיים, האחד והיחיד אולי הקינג, המלך, האס, הקדוש, נקודה ברוך, נקודה הוא, 7632. זה השם שתפס.
אומנות, מה שעושה, היא נותנת איזושהי מראה, מראים מראה, ואתה כאילו לא מראים לך מפורשות את המסר, אלא פשוט מראים, תראה, מה אתה חושב? אני חושב בכללי אפשר להגיד על אומנות שהיא יותר נגישה ואכילה ככל שהיא יותר כזאת. ככל שהיא מציגה מציאות, בלי יותר מדי מגמתיות לאיזה אחד מהצדדים, תמיד זה בא על ידי ביטוי הדעה של היוצר, אבל בלי לדחוף אותה קדימה, זה האידיאל. כן, זה תקף גם לגבי הסגנון הזה של הספוקן, ומציג איזה מציאות, ונותן לך לחשוב מה זה אומר עבורך. אתה לא מקיא עליהם את מה שאתה מרגיש וזה, אתה לא שופך עליהם. אתה משתמש באי אלו אמצעים בשביל להגיע ללב של אנשים, ואז לקחת אותם יד ביד אליך, לעולם שלך.
לכל אחד מאיתנו יש משהו להגיד. וכל אחד מאיתנו היה רוצה שיקשיבו לו. הדבר היפה באומנות, שהיא לא מצריכה ממך הרבה קשב. היא לא מתחנפת, היא כלילה, והיא מעבירה באופן יצירתי את המחשבות והאמונות שלנו. אין ספק שהמסר מחליק הרבה יותר טוב בגרון כשהוא מונגש בצורה כלילה ולא אגרסיבית. תודה שהזנתם לצועק מול עולם שקט, ותודה לפואטרי סלאם ישראל על החומרים שהקליטו.
אם אני רוצה לקחת את העשייה האומנותית שלי בידיים שלי ולא להיות תלויה בדעה של אף אחד, כמו שאמן חווה כשהוא נתקל בעוצר במוזיאון, אז המרחב הציבורי מספק לי את המקום הזה. אני בוחרת מה אני כותבת, מה אני עושה, מה אני מציבה, איפה אני עושה את זה. אין אף אחד שיכול להגיד לי מה לעשות. אין שם צנזורה בעצם.
כל אחד בוחר את דרכו. אני בוחר בדרך יותר נוחה, יותר יעילה לדעתי. כי אני די בטוח בדרך החיים שלי עד עכשיו, או בעשר שנות העסק הזה שנקרא סטנדאפ, שיניתי המון דעות, גם אם זה אצל הערבים וגם אצל יהודים. המון.
הדבר היחידי שאני מציעה לאנשים לעשות זה לראות מה מתאים להם. אני לא יכולה להציע עכשיו לאנשים להתחיל לכתוב את השירה שלהם ברחוב. יכול להיות שזה לא מתאים להם. לא כולם בנויים לעשות דבר כזה, לא כולם צריכים. יש כל כך הרבה צורות להביע את עצמך. אתה צריך למצוא פשוט את המשבצת הזאת שבאמת מתאימה לאופי שלך.
אין שום טעם לסבור את הימים לאחור, לא. הזמן יעשה את שלו, שהכעס עבר, אז רק העצב נשאר לו. העולם חוזר לדרכו, ולא צריך שתאמרו את שמי עכשיו. כדי שדע את האמת, אל תשכחו שאמרתי עוד אז. צועק מול עולם שער, כן! שהכעס עבר, זרק העצב נשאר.